הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו פותחים בעזרת השם בלימוד הלכות מלווה ולווה. בתורה נאמרו מספר מצוות הנוגעות לעניין ההלוואה. מצוות עשה להלוות לאדם מישראל כסף בשעה דוחקו. מספר איסורים בנוגע לאופן הגבייה, האיסור להציק ללווה ולדחוק בו כשאינו יכול לשלם, ומצוות המגבילות את האופן שבו מותר למלווה לקחת משכון על הלוואתו. אך יחד עם זה מודגשת החובה שמוטלת על הלווה לשלם כאשר יש בידו ממון. נושא מרכזי בעניין ההלוואה הוא איסור התורה על אדם מישראל המלווה את חברו לקחת ממנו ריבית בתמורה להלוואה. שחכמים הרחיבו את איסור הריבית והוא נוגע לכל מיני אופנים של עסקאות ממוניות. והרמב״ם מבאר בפירוט רב באילו דרכים ניתן לנהוג כדי שלא תהיה בעיה של ריבית דאורייתא או אבק ריבית מדרבנן. והלכות הריבית מתפרסות על פני שבעה פרקים בהלכות אלו. לאחר מכן מבוארים בהרחבה דיני גביית החוב. מה הדין כאשר הנתבע טוען שלא חייב לשלם מכיוון שפרע את החוב או שלא לווה הכלל? ובאיזה אופן גובים את החוב כאשר אין ללווה כסף לפרוע בו את חובו? שניתן לגבות מכל הנכסים שברשותו, מיטלטלין וקרקעות, ובתנאים מסוימים אף מנכסים שהיו ברשות הלווה ושנמכרו או ניתנו לאחרים. כן מבוארים בהרחבה במשך כמה פרקים ענייני שטר החוב, שכאשר שטר החוב הוא ביד המלווה אין הלווה נאמן לטעון שפרע בלא שמביא ראיה על כך, וכן יכול המלווה לגבות עם שטר החוב גם מנכסי הלווה והמשועבדים. וחלק מהדינים המבוארים לגבי שטר החוב נוגעים גם לשאר השטרות. פרק מיוחד עוסק בדיני הערב, דהיינו אדם שערב לפיראון ההלוואה. ישנם כמה סוגים של ערבים וביחס לכל אחד מהם מבואר מתי יכול המלווה לגבות ממנו את השלום החוב, ובאילו מקרים יכול הערב לתבוע מהלווה שיחזיר לו את מה ששילם למלווה. וכדרכו בתחילת כל הלכות פותח הרמב״ם במצוות הכלולות בהלכות אלו. הלכות מלווה ולווה יש בכללן 12 מצוות, 4 מצוות עשה ו8 מצוות לא תעשה, וזהו פרטן. א', להלוות להניב המח, ומח הוא אדם שעומד להתמוטט מבחינה כלכלית ולפיכך הוא נזקק להלוואת ממון. ב', שלא יגוס אותו, דהיינו שהמלווה לא ילחץ על הלווה שיחזיר לו את ההלוואה כאשר הוא יודע שאין לו ממה להחזיר. ג', לנגוס את הנוכרי, דהיינו ללחוץ על הנוכרי ולהכריחו לפרוע את חובו בהגיע זמן הפיראון. דלת, שלא ימשכן בעל חוב בזרוע, דהיינו שבהגיע את הפיראון והוא לא פרע לו את החוב, לא ייקח ממנו המלווה משכון מעצמו ובכוח, אלא רק בפקודת הדיין ועל ידי שליח בית דין, וגם לשליח בית דין אסור להיכנס לביתו של הלווה כדי לקחת את המשכון. היי, להחזיר את המשכון לבעליו בזמן שהוא צריך לו. שאם המשכון הוא דבר שהלווה צריך אותו למלאכתו, ישיבו לו את המשכון ביום, דהיינו שיהיה בידו של הלווה למשך היום, ואם הוא כסות לילה, יתננה לו בלילה. ואף, זהו לב על אותו הדבר, שלא יאחר המשכון מבעליו ואני בעת שהוא צריך לו. דהיינו כאמור, כל דבר בעת שהוא צריך לו, כגון כלי מלאכה ביום וכסות לילה בלילה. זין, שלא יחבו לאלמנה, דהיינו שלא לקחת משכון כלל, אף לא על ידי שליח בית דין מאלמנה, אף שהיא עשירה. חטא, שלא יחבול כלים שעושים בהן אוכל נפש. דהיינו שלא לקחת כלל כמשכון כלים שבני אדם מכינים בהם את מזונותיהם, כמו כלי תחינה, לישה ובישול. תת, שלא ייתן המלווה בריבית, שאסור למלווה להלוות בתנאי שהלווה ישיב לו יותר ממה שהלווה לו. יוד, שלא ילווה הלווה בריבית, שאף על הלווה יש איסור ללוות בריבית. יוד א', שלא יתעסק אדם בין המלווה והלווה בריבית, שלא יעיד ביניהן ולא יכתוב שטר ולא יערוב. דהיינו שאסור אף לכל אדם אחר שאיננו המלווה והלווה לסייע להלוואה בריבית על ידי שהוא משמש כעד, או שהוא כותב שטר על ההלוואה בריבית, או שהוא נעשה ערב להלוואה זו. יוד ב', להלוות לנוכרי בריבית, וביור מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון. פרק זה עוסק במצוות ההלוואה ואופני פריאתה. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על מצוות ההלוואה לעני, לאחר מכן על איסור המלווה לגוס את הלווה העני, איסור הלווה לקחת הלוואה שלא לצורך גדול ולאבדה עד שלא ימצא בעל חוב מאין נגבה את חובו, וחלקו האחרון של הפרק עוסק ברכוש שממנו גובים את החוב. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה להלוות מממונו לעניי ישראל, שנאמר בפרשת משפטים, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. יכול רשות, דיינו שממה שנאמר, אם כסף תלווה את עמי, משמע שאין חובה להלוות, אלא שבכוונת הכתוב לומר שבאם כסף תלווה את עמי, לא תהיה לו כנושה. תלמוד לומר בפרשת ראה, כי יהיה בך אביון, פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוותנו די מחסורו אשר יחסר לו. שעליך להלוות לאביון על ידי שתיקח ממנו אבות, דיינו משכון. הרי לנו שמצוות ההלוואה לעני היא חובה ולא רשות. וכפי שנאמר במחילתא, שכל אם שבתורה רשות, חוץ משלושה, שלושה מקומות שאחד מהם הוא עם כסף תלווה את עמי. אך דברי הרמב״ם שמצוות העשה היא להלוות רק לעניי ישראל צריכים ביור, שהרי מבואר בגמרא במסכת סוכה שגמילות חסדים דהיינו הלוואה היא בין לעניים ובין לעשירים. ואף שנאמר בכתוב עם כסף תלווה את עמי את העניים אך, הם רבים ממה שנאמר עם כסף תלווה את עמי שחובת ההלוואה היא אף לעשירים. והביור בזה הוא על פי מה שכתב הרמב״ם בספר המצוות, שאין אנו מונים בכלל המצוות דאורייתא הדברים שדרשו חכמים בי"ג מידות, או שלמדו מריבוי הכתוב אך אינם כתובים בכתוב בפירוש. ולפיכך מובן שההלוואה בתור מצוות עשה מהתורה אינה אלא לעניי ישראל. שרי דבר זה נתפרש בכתוב, עם כסף תלווה את עמי את העני. מה שאין כן הלוואה לעשיר שלא נתפרשה בכתוב אלא נלמדת מהריבוי את עמי, הרי לדעת הרמב״ם היא נחשבת כדברי סופרים. ולפיכך גם ההלוואה לעני קודמת להלוואה לעשיר, שרי חיוב ההלוואה לעני מפורש בתורה. ומה שהרמב״ם לא מזכיר כאן כלל את מצוות ההלוואה לעשירים, אף לא בתור מצווה מדברי סופרים. צריך לומר שהרמב״ם שמח על מה שכתב בהלכות דעות, שמצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. וכפי שכתב שם שלפיכך צריך להתנהג כלפיו באופן מעשי, כפי שמתנהג כלפי עצמו, והדבר כולל גם שיחוס על ממונו כמו שהוא חס על ממון עצמו. ובוודאי נכלל בכך גם להלוות לו ממון. ומצווה זו של הלוואה הגדולה מן הצדקה שנותן מכספו במתנה אל העני השואל, דיינו מבקש ממנו צדקה, משום שזה העני המבקש צדקה כבר נצרך לשאול, דיינו לבקש מהבריות. ולפיכך אף שהם חיי את נפש העני בנתינת הצדקה, מכל מקום כבר נזדקק לבריות ובא לידי בושה. וזה העני המבקש הלוואה עדיין לא הגיע למידה זו להזדקק לבריות, ועל ידי ההלוואה שהעני יחזירה הוא מחיי את נפשו וגם גורם לו שלא יבוא לידי בושה. ומעלה נוספת שעל ידי ההלוואה הוא יכול לחזק את מעמדו הכלכלי, כך שבעתיד הוא לא יצטרך כלל ליטול ממון מאחרים. אך אני שהגיע למצב שהוא נזקק לקחת צדקה מהבריות, קשה מאוד להעמידו על רגליו. וכדברי רש"י, משל לחמור הטעון מסע כבד, שכל זמן שלא יתמוטט, אפילו אדם אחד יכול לסדר את המסע על גביו כדי שלא יתמוטט. אך לאחר שיתמוטט החמור, אפילו ארבעה בני אדם אינם יכולים להרימו. והתורה הקפידה על מי שימנע מלהלוות לעני כשיש ברשותו מעות, שנאמר בפרשת ראה, ישמר לך פנייה דבר עם לבבך בליה, למור קרבה שנת השבע שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון ולא תיתן לו. דהיינו שלא תלווה לו מעות מחשש שבשנת השמיטה תשמט ההלוואה ותפסיד את מעותיך. והמשך הכתוב הוא וקרא עליך אל השם והיה בך חטא. וכתבו המפרשים שהדבר נלמד בקל וחומר, שאם כאשר הוא חושש להלוות לו מפני שמתקרבת שנת השמיטה ועלול להפסיד את ממונו, התורה מקפידה על כך מאוד, קל וחומר כאשר סתם כך אינו רוצה להלוות לו. וכתבו המפרשים שחיוב ההלוואה הוא רק שיש בידו מעות, אך אינו חייב ללוות מאחרים כדי להלוות לעני. ועד כאן בעניין מצוות ההלוואה. ובהלכות הבאות התבהרו איסורי המלווה והלווה בנוגע לפריאת החוב. הלכה ב' כל מלווה הנוגס דיינו הלוחץ את העני שלווה ממנו מעות והגיע זמן פירון החוב והוא יודע שאין לו ללווה מה יחזיר לו דיינו שהוא דוחק את העני להחזיר לו את החוב על אף שיודע שאין לו ממה להחזיר לו כסף ולא שווה כסף הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר בפרשת משפטים אם כסף תלווה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה כתב המגיד משנה שהכוונה היא שאסור למלווה לנהוג בלווה מנהג מלווים שטובים את ממונם בחוזקה אך הרמב"ן על הפסוק כתב שהתורה צוותה על המלווה שינהג בלווה כאילו לא הלווה לו מעולם. ומשמע שכאשר הוא יודע שאין ללווה מה לשלם, אסור לו לתבוע אותו כלל. ומכיוון שבכל מקרה אין לו מה להחזיר, הרי התביעה מציירת את הלווה לשווא. אך כתב בפתחי חושן שבאם חושש המלווה שמא שכח הלווה מהחוב, מותר ללווה להזכירו, אף על פי שיודע שאין לו כרגע מעות. ומדברי הרמב"ם משמע שהלאו שלא תהיה לו כנושה הוא דווקא כשהלווה הוא עני. וכפי שמפורש בתחילת אותו כתוב, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אך הערים כתב שהלאו נאמר אף בלווה עשיר, שבאם אין לו לשלם באותה שעה, הרי המלווה הנוגס אותו עובר בלא תעשה. ומצוות עשה לנגוס את הנוכרי שלווה ממנו והגיע זמן הפיראון ולעצר לו עד שיפרע לו את חובו. דהיינו שכדי שלא יהיה לישראל הפסד ממון מכך שמעותיו נשארות אצל הגוי, הרי ישנה מצוות עשה ללחוץ את הגוי כדי שיפרע לו את חובו בזמנו. שנאמר בפרשת ראה, לנוכרי תיגוס. מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו חכמים בספרי שזו מצוות עשה לנגוס את הנוכרי שחייב לו מעות ולהכריחו לפרוע לו את חובו. אך הרמב"ן והרשב"א כתבו שאין מצוות עשה לגוס את הנוכרי, אלא הפסוק בא לומר שישנו איסור עשה שלא לגוס את ישראל, שרק את הנוכרי תיגוס אך לא את הישראל. הלכה ג' אסור לאדם שילבה מעות לחברו להראות את עצמו לבעל חובו, אף אם אינו תובע ממנו שיפרע את חובו בזמן שיודע שאין לו ממון כדי לפרוע לו, ואסור אפילו לעבור לפניו ללא כוונה לגבות את חובו לצערו. ובגמרא מבואר שאיסורים אלו הם בכלל לא תהיה לו כנושה. אך כתב עליכם משנה שמדברי הרמב"ם משמע שאיסורים אלו הם מדרבנן, והפסוק הוא רק אסמכתא. וטעם האיסור הוא כדי שלא יפחידו או יחלימו, שכאשר הלווה יראה את המלווה עובר לפניו הוא עלול לפחד שמא בא לתבוע את הלוואתו או להתבייש על כך שאינו מחזיר את הלוואתו. והאיסור הוא אף על פי שאינו תובע את חובו, ואין צריך לומר שהוא עובר על האיסור באם תבעו שישלם לו את חובו כאשר אין לו מה לשלם. ותמוע מה בא הרמב״ם לחדש כאן, הרי באם תבעו כשאין לו מה לשלם זהו עיקר האיסור שלא תהיה לו כנושה, או כפי שנתבהר בהלכה הקודמת. הוא מפרש אבן עזר שבכוונת הרמב״ם לומר שבאם תבע המלווה תחילה את הלווה ביתר שלא ידע שאין לו מה לשלם, הרי אין צריך לומר שאסור למלווה להיראות לפניו משום שהלווה עלול לחשוד שהוא בא לטובו. וכתבו המפרשים שבוודאי האיסור למלווה להראות פניו ללווה אמור רק שכבר הגיע זמן פירון חובו, אך קודם לכן אין בכך כל איסור. ועד כאן התבהרו המצוות והאיסורים של המלווה כלפי הלווה, וכעת התבהרו חיובי הלווה. הוא חושב שאסור לזה, דיינו למלווה, לתבוע את הלווה כאשר הוא יודע שאין לו מה לשלם, הרי כך, באם יש ללווה מעות, אסור לו לכבוש, דיינו לעכב את ממון חברו המלווה שבידו, ולומר לו לך ושוב בזמן אחר, והוא שיש לו ללווה ממון מזומן ברשותו לפרוע את חובו מיד. שנאמר במשלי, אל תאמר לרעך, לך ושוב ומחר אתן. דיינו שבפעם אחרת אפרע לך את החוב, ויש איתך, דיינו שיש לך אתה כסף לשלם. ובאמת פריאת החוב היא מצווה מהתורה, כמבואר בגמרא בכתובות, והדבר נלמד ממה שנאמר, והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את האבות. אלא שמהפסוק במשלי אנו למדים, שאף אם פורע לבסוף, הרי אסור לו להשות את פריאת החוב כאשר יש לו לפרוע. וכן אסור ללווה, לקח הלוואה ולהוציאה שלא לצורך גדול, ועל ידי כך לאבדה, עד שלא ימצא בעל חוב. דיינו המלווה, מהי נגבה, מכיוון שאין לו ממון לפרוע תמורת ההלוואה. דיינו שמותר ללוות רק לצורך הוצאותיו שהם בבחינת מחסורו אשר יחסר לו או לצורכי מסע ומתן. אך אסור לו ללוות לצורך דברים שאינם חיוניים כאשר הוא יודע שלא יהיה לו ממה להשיב את ההלוואה. ואף על פי שהמלווה עשיר גדול כך שממון ההלוואה לא יהיה חסר לו כל כך. ועושה זה, דיינו הלוקח הלוואה מחברו על מנת להוציאה שלו לצורך גדול ועל ידי כך הוא מאבד את המעות, רשע הוא, שנאמר בתהילים, לווה רשע ולא ישלם. וציוו חכמים בפרקי אבות, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך. דיינו שעליך לחוס על ממון חברך שלא יובד כפי שאתה חס על ממונך. אך תמוע שהרי פרקי אבות המילה דחסידותה, וכמבואר בגמרה בבבא קמא, והרמב״ם הרי ביאר שזהו איסור מהדין והעושה כן רשע הוא. הוא מבאר בשם יוסף שהאיסור הוא כפי שכתב הרמב״ם כאשר הוא לווה שלא לצורך גדול. וממילה דחסידותה שלא ללוות אף לצורך באם הוא יודע שלא יהיה לו מה לפרוע. ונפסק בשולחן ערוך שבאם מכיר המלווה את הלווה שהוא בעל מידה זו, מוטב שלא להלוותו כדי שלא יבוא אחר כך לנוגסו ויעבור על לא תהיה לו כנושה. וכתב בפלא יועד שבאופן שאני מבקש הלוואה וקרוב הדבר שלא יהיה בידו לפרוע, מן הראוי שייתן לו על מנת שלא לשלם. דהיינו שייתן לו בתורת צדקה, אך צריך להודיעו ויאמר לו אל תצטער אם לא יהיה בידך לשלם, והרי זה כאילו נתקבלתי. שאם לא כן אינו מועיל מה שמוכל לו, כיוון שהלווה מתכוון לאיסור ונמצא מכשילו. ובהלכות הבאות עד לסיום הפרק התבהר מהו הרכוש שממנו גובים את החוב. הלכה ד' כשהתבע מלווה את הלוואתו בבית דין, אף על פי שהוא עשיר והלווה דחוק ותרול במזונות, הרי אין הדיינים מרחמין בדין שלא לגבות מהלווה את חובו, אלא גובין לו את חובו עד הפרוטה האחרונה של החוב. וכתב הרמב״ם בספר המצוות שהדבר נלמד מהכתוב, ודל לא תהדר בריבו, ונכפלה הזרה זו בתורה לא תישא פני דל. וכתב הרמב״ם במורה נבוכים שאין זה נכון לחשוב שההנחה בדיני תשלומין היא חמלה על בני אדם. אך באמת זו יחזריות גמורה והפסד סדר המדינה. אלא החמלה היא מה שציווה השם, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. דהיינו לחייב כל אדם לשלם במה שהתחייב בו מהדין אף אם הוא עני. וגביעת החוב לכתחילה היא מכל המטלטלין שימצאו לו, דיינו המטלטלין שימצאו ביד הלווה. ויש שכתבו שדברי הרמב״ם הם רק באם אין לו מעות, אך באם יש לו מעות עליו לפרוע את המעות משום שזה מה שהוא הלווה לו. אך הגרו כתב שמדברי הרמב״ם כאן משמע שאף אם יש לו מעות הוא יכול לכתחילה לתת לו מטלטלין. החריף ועוד ראשונים כתבו שבאם יש ללווה מעות חייב הוא לפרוע לו מעות ולא יכול לפרוע לו מטלטלין, וכך נפסק בשולחן ערוך. ואם לא הספיקו המטלטלין לפרוע מהם את חובו, הרי גובין לו בית דין מן הקרקע, אך כיוון שהמטלטלין קודמים לקרקע, אין בית דין גובה מהקרקע, אלא אחר שמחרימין על כל מי שיש לו מטלטלין, או מי שידע איכן יש לו ללווה מטלטלין, והם מחרימים על הלווה, באם לא יביאם לבית דין כדי לפרוע מהם את החוב למלווה, או באם זהו אדם אחר שיודע איכן יש לו מטלטלין, הרי הוא יהיה בחרם באם הוא לא יודיע על כך לבית דין. שהגאונים תקנו במקרים מסוימים, כאשר אדם חושד באדם אחר שטוען כנגדו בשקר ואינו יכול להשביעו, שהוא יכול להטיל חרם, שזהו סוג של כללה באופן כללי על מי שמשקר כנגדו באותו העניין בלי להזכיר את שמו של החשוד כדי להיים עליו שלא יטען כנגדו שלא כדין. וכאן התחדש שהוא יכול להטיל חרם לא רק על הלווה אלא גם על כל אדם אחר שיודע על המטלטלין של הלווה ואינו מודיע על כך לבית דין. ורק לאחר שהחרימו ולא נמצאו לו מטלטלין גובין בית דין מכל קרקע שיש לו ללווה. והטעם לקדימת המטלטלין לקרקע הוא משום שהמטלטלין הרי הם כמעות משום שניתן לטלטלם לכל מקום ולמוכרם. אך באם לא נמצאו לו מטלטלין, הרי כאמור גובין בית דין מכל קרקע שיש לו ללווה, ואף על פי שהיא משועבדת לכתובת אשתו, שכתב לאשתו את הכתובה קודם לנישואים ורק לאחר מכן הוא לווה, או שהקרקע שלו משועבדת לבעל חובו שקדם בהלוואה. דהיינו שאף שקרקע זו משועבדת תחילה לכתובת אשתו, או לחוב אחר שלווה קודם שלווה את החוב הזה, מכל מקום, מכיוון שהוא חי ולא גירש את אשתו, שעדיין לא נתחייב לפרוע לה את כתובתה, וכך גם לא הגיע עדיין זמן פירעונו של החוב שקדם, הרי גובין לזה המלווה שכבר הגיע זמן פירעון חובו מן הקרקע של הלווה, אף שהיא משועבדת לכתובה או לחוב אחר, ואם יבוא לאחר מכן הראשון, דהיינו שיגיע זמן פירעון חובו של בעל החוב שהייתה קרקע זו משועבדת אליו, וכך גם באם הבעל ימות או יגרש את האישה ויגיע זמן פירעון כתובתה, ויתרוף, דהיינו שהמלווה או האישה יגבו את הקרקע בחובם ויוציאו אותה מיד המלווה שגבה תחילה משום שחובם קדם, הרי זה יתרוף כיוון שקרקע זו כבר משועבדת להם. אכן זו סיבה שהלווה שהגיע זמן פירעונו תחילה לא יגבה לכתחילה מקרקע זו מאחר שהיא משועבדת לכתובה או לחוב שקדם, אלא מאחר שהגיע זמן פירעון חובו תחילה, הרי הוא גובה את הקרקע, וכאשר יגיע אחר כך זמן פירעון החוב שקדם או הכתובה, הרי באם לא יהיו ללווה נכסים אחרים, יוציאו מהמלווה את הקרקע שגבה. ואם יש ללווה מטלטלין, וטען הלווה שמטלטלין אלו שבידי שאתם רוצים לגבותם עבור פירעון החוב אינן שלי, אלא פיקדון הם בידי, או סחורין או שאולין הם אצלי, הרי אין שומעין לו שאינו נאמן על כך, אלא או יביא ראיה, דיינו שני עדים שיעידו שהמטלטלין שבידו אינם שלו, אלא הם פיקדון וכדומה כפי שטוען, שאז לא יוכל המלווה לגבות מהם, או באם אין לו ראיה יגבה מהן בעל חובו. ומה שאינו נאמן במיגו שהיה יכול להצניע את המטלטלין ולא להראותם לבית דין, מבאר הראש שמדובר כשבית דין כבר ראו אותם קודם שאמר שאין לו מטלטלין ושוב אין לו מיגו. אך מסתימה דברי הרמב״ם, משמע שמדובר אף כשבית דין לא ראו אותם תחילה, כך שיש לו מיגו. ומבאר המגיד משנה שלא אומרים כאן מיגו, מכיוון שכנגד המיגו ישנה חזקה שכל מה שתחת יד אדם הוא שלו. הלכה אין הבעל חוב גובה את חובו, לא מכסות אשתו ובניו של הלווה, ולא מבגדים צבועים שצבן הלווה לשמן של אשתו ובניו, אף על פי שעדיין לא לבשו אותן. מבאר הקצות החושן שמדובר שציווה לאומן לעשות בגדים צבועים לשמן של אשתו ובניו, ואף שבשעה שלקח את הבגדים המוכנים מהאומן, לא פירש שלוקח אותם לשמן של אשתו ובניו, הרי אנו אומרים שמכיוון שמתחילה ציווה אותו לצובן לשמן, בוודאי לקחן גם כן לשמם. וכן לא יגבה את חובו מסנדלים חדשים שלקחן לשמן של אשתו ובניו, ואף שעדיין לא נעלו אותם, אלא הרי אילו שלהן, שכל אילו שייכים לאשתו ובניו של הלווה ולא ללווה עצמו, ולפיכך אין המלווה יכול לגבות מהם את חובו, דאף כשקנה להם סנדלים חדשים שלא עשו בהם שום מעשה לשמן, והם גם עדיין לא נעלו אותם מכל מקום, מכיוון שקנה אותם לשמם, הרי הם שלהם, ולפיכך אין המלווה יכול לגבות את חובו מהם. אך באמת דברים אמורים שאין זכות למלווה לגבות מכסות אשתו ובניו של הלווה בכלי החול. והיינו בבגדים של יום חול שהם שייכים להם ולא ללווה. אבל בגדי שבת והמועד גובה אותן בעל החוב. ומבאר המגיד משנה שזהו משום שאין הלווה מקנה לאשתו ובניו את הבגדים העיקרים הללו שאינם מחויבי המציאות. ומכיוון שהם שייכים ללווה, יכול המלווה לגבות אותם בחובו. ואין צריך לומר שאם היו בהן בחפצי האישה והבנים, טבעות, וכלי זהב או כסף, שהכל לבעל חובו. שדברים אלו הם יקרים אף יותר ונצרכים אף פחות מבגדי שבת ומועד, ואותם בוודאי אין הלווה מקנה להם והם נשארים ברשותו, ולפיכך פשוט שהמלווה יכול לגבות מהם. וכתב הרמ"א שיש חולקים וסוברים שהבעל מקנה לאשתו אף את בגדי השבת והמועד, ולפיכך אין המלווה יכול לגבות אף מהם. ומשמע שכן הוא גם בנוגע לתכשיטים. אך באם הבעל הקנה לאשתו בפירוש את תכשיטיה, כתב המרדכי שאין הבעל חוב גובה מהם, ודבר זה הוא אף לשיטת הרמב״ם. ובאורך השולחן כתב שמנהג מדינתנו להקנות להם גם את בגדי השבת והמועד, וכן את כל התכשיטים שדרכן ליסה אותן על גופם, וממילא אין המלווה גובה מהם. על החוו, מי שלווה מישראל, והיו לו מטלטלין או קרקע שהוא יכול לפרוע מהם את חובו, והרי עליו שטרי חובות לגויים, שהוא חייב כסף גם לגויים, וכאשר בא בעל חובו הישראל לגבות ממנו את חובו, אמר הלווה שאין בידו לפרוע אלא או לישראל או לנוכרי, והרי כל נכסיים משועבדים לגויים שילבו לי, ואם יתלו אותן הישראלים בחובם, לא יהיה בידי לפרוע לנוכרים, ויאסרו אותי הגויים בחובן, ויהיה בשביעה. אורו רבותיי שהם בדרך כלל הרים מגעש והריף שאין שומעין לו, וכתב אסמה שזהו אף אם יודעים בידין שהוא צודק בדבריו, שהוא חייב כסף אף לנוכרים, ויהיה סיכוי שכאשר הוא לא ישלם להם את חובם יאסרו הגויים בחובם והוא יהיה בשביעה, ומכל מקום יגבו הישראלים את נכסיו בפירון חובם, ואם כשיבואו הגויים לגבות את חובם לא יהיה בידו לפרוע להם ויאסרו, הרי כל ישראל מצווין לפדותו. דהיינו שבעל חובו הישראל יכול לטעון שאינו מצווה יותר משאר כל ישראל למנוע שלא יאסרו, שכשם שכל ישראל אינם מצווים לתת לו ממון שיפרענו לנוכרים כדי שלא יאסרו, אלא רק לאחר שיאסרו הרי מצווים לפדותו, הרי כך גם אין בעל חובו הישראל צריך להפסיד את חובו מחשש שמא יאסרו הנוכרים בחובם. וכתב המעריל שאף ששבי קשה מכולם ויש בו משום סכנת נפשות, מכל מקום אין מרחמין בדין וחייב הלווה לפרוע את חובו למלווה הישראלי. אך באויל יצחק כתב שבזמן הזה שהגויים עלמים מובאים בחרב ובחנית לתוך ביתו ובתחילה מכה ואחר כך מבקש את המעות, ויש בדבר סכנת נפשות מיידית ולא רק סכנת שביעה, הרי אף לדברי הרמב״ם אין הוא חייב לפרוע את חובו לישראל. וכך משמע גם מדברי הרדב"ז. הלכה זין, כשמגיע זמן פירון החוב אין ביד הלווה מעות לפרוע לו, שכאמור גובים את החוב מנכסיו, הרי זה מסדרין לבעל חוב, דיינו ששמין את נכסה הלווה ומשאירים לו את צורכי חייו, כדרך שמסדרין בערכין. דיינו אדם שנדר לתת להקדש את ערכו, את ערך אדם אחר וכדומה, שגובים מרכושו ומשאירים לו את הדברים הנצרכים ביותר לשימושו. והדין בגביית הלוואה נלמד בגזרה שווה מהערכין. כיצד? אומרים בית דין הלווה על ידי שליח בית דין, אבל לבית דין את כל המטלטלין שיש לך ולא תניח אצלך אפילו מחת אחת, ונותנים לו בית דין מן הכל מזון של 30 יום. כתב הרמו על פי הנימוקי יוסף שהכוונה היא למזונות הראויים לאדם בינוני ל-30 יום. וכתב אסמה שבאם היו ללווה מזונות המספיקים ל-30 יום עשירים לא אותם, ובאם אין לו מזונות מוכרים קצת ממטלטליו כדי שיוכלו לתת לו דמי מזונות ל-30 יום. וכן כתב אסמה על פי הראו שאף אם קודם היה מריב את עצמו כעני, או לחלופין באם היה אוכל תחילה כעשיר, הרי משאירים לו מזונות הנצרכים לאדם בינוני ל-30 יום. וכן נותנים לו כסודה, היינו בגד שיספיק לו ל-12 חודש, אך נותנים לו אותה רק מכסות הראויה לו כפי מעלתו, ולא שילבש בגדי משי או מצנפת זהובה, דהיינו מין כובע מוזב, שאלו דברים יקרים מאוד, אלא באם יש לו ללווה בגדים כאלו יקרים, מעבירים אותה ממנו ונותנים לו כסות הראויה לו ל-12 חודש, והראו כתב שגם כאן הכוונה היא לכסות כשל אדם בינוני, ואת שר הממון המתקבל ממחירת הבגדים העיקרים נותנים למלווה. וכתב ההגאות מימוניות שדין זהו כשיטת הנקמה, שאין אומרים שכל ישראל בני מלכים הם. אך לשיטת רבי ישמעאל ורבי עקיבא שסוברים שכל ישראל בני מלכים הם, הרי אין מפשיטין את העני מהאיצטלה שלבוש בה ואף ששווה מהמנה. וכן משאירים לו ללווה מיטה לישב עליה, שדרכם היה לישב על המיטה ובמיוחד בשעת הסעודה, ובזמננו משאירים לו כיסא. ובנוסף לכך מיטה ומצא. דיינו מזרן וסדין הראויים לו לפי מעלתו לישן עליהם. ואם היה לו ואני שלא הורגל לשכב על המזרן דווקא, הרי זה משאירים לו מיטה ומפץ, דיינו מחצלת של קנים לישן עליו. שהמחצלת אינה רק כמזרן ופחות נוח לישן עליה, ורק באני שדרכו בכך משאירים לו את המחצלת. אכן נותנים, דיינו שאין קונים מנכסיו, כלים כמו אלו שנתנו ללווה עצמו גם לאשתו ובניו, וכך גם הם משאירים להם מזונות ל-30 יום, ואף על פי שהוא הלווה חייב במזונותיהם, וכך גם בכסותם ובכלי הבית. שהגמרא בערכין דורשת מהפסוק שנאמר בפרשת בחוקותיי בנוגע לערכין, ואם מח הוא מערכך, הוא מערכך ולא אשתו ובניו. ומכיוון שלומדים בדברים אלו את דין הבעל חוב מערכין, הרי דינם שווה. אך זהו רק שאין מוכרים מנכסיו כדי לקנות להם בגדים, אך את הבגדים שכבר קנה לצורכה משאירים להם וכפי שנתבהר בהלכה ה'. וכן נותנים לו ללווה, סנדליו ותפיליו. וכתב אריה ברצלוני שהטעם שמניחים לו את התפילין מפני שהם דרך מלבוש ומצווה שבגופו. אך ספרי קודש אין מניחים לו אף שהוא תלמיד חכם בתורתו ומנותו מפני שהם כישר נכסיו שאין מסדרין לו. והרבן ירוחום כתב שאף ספר תורה שישנו ברשותו נוטלים אותו עמנו לצורך גביית החוב, וכך גם את מקומו בבית הכנסת. ובאם היה הלווה אומן, דיינו בעל מלאכה, נותנים לו שני כלי אומנות מכל מין ומין מהכלים הנצרכים לו למלאכתו. כגון שבאם היה חרש, דיינו נגר, נותנים לו שני מעצדין, דיינו כלים המשמשים להחלקת הנסרים, ושתי מגרות, דיינו מסורים. ובאם היה לו מכלי מלאכתו, מין אחד מרובה ומין אחד מועט, כגון שהיו לו שלושה מעצדין ומגרה אחת, הרי זה נותנים לו שניים מן המין המרובה, שלוקחים ממנו מעצד אחד ומשאירים לו רק שניים, שהרי כאמור משאירים לו שני כלי אומנות מכל מין, וכל שיש לו מן המועט, שבאם הייתה לו מגרה אחת משאירים לו רק את אותה המגרה, ואין לוקחים לו כלים מדמי המרובה, שאין מוכרים את המעצד השלישי וקונים מדמיו מגרה נוספת, אלא משאירים לו רק את המגרה האחת שהייתה לו שהרי הורגל הדתה להסתפק במגרה אחת, ויש שכתבו שאף אם אין לו כלל מגרות, אין קונין לו מגרות מדמי המעצד הנוסף. ואם היה עיקר עובד אדמה או חמר שמתפרנס מלהוליך מסעות על חמורו, הרי נותנים לו לא את צמדות, צמד הבקר, זוג שברים שחורשים איתו. הרי נותנים אותם לעיקר ולא לחמר את חמורו כדי להוליך בו את המסע. וכן אם היה ספן שפרנסתו היא מלהוליך אנשים או סחורות על גבי הספינה, אין נותנים לו את ספינתו, ואף על פי שאין לו מזונות אלא מאלו. כך שכשיתלו ממנו את השברים, החמור או הספינה, לא יהיה לו ממה להתפרנס. מכל מקום, מאחר ואין אלו נחשבים ככלים של אומנות, אלא נחשבים כנכסים, הרי אין משאירים אותם ללווה, אלא ימכרו עם שאר המטלטלין שלו בבית דין, וינתנו הדמים שהתקבלו תמורתם לבעל חובו כדי לפרוע מהם את החוב. דהיינו, כפי שאין משאירים ללווה נכסים, כשדות או בתים העומדים להשכרה, אף שכל פרנסתו היא רק מהם, כך אין משאירים לו את צמדו, חמורו או ספינתו, משום שאף הם נחשבים לנכסים. ומבאר אף לא את ההבדל בין דברים אלו לבין כלי האומנות, שרק כלים המשמשים את האומן בשעת עבודתו כמעצד ומגרה, שאין הם עושים מלאכה בפני עצמם, אלא האומן משתמש במגרה כדי לחתוך את הכלים וכדומה, הרי דברים כאלו נחשבים ככלי אומנות. אך הבקר או החמור שעושים בעצמם מלאכה, אף שהיא לתועלת בעל הבית, ובעל הבית מפעיל אותם, אין הם נחשבים לכלי אומנות אלא לנכסים. ובמשנה בערכין נחלקו בדבר חכמים ורב לזר, שרב לזר סובר שנותנים לעיקר את צמדו ולחמור את חמורו, מפני שהם ככלי אומנות שהרי הוא מתפרנס מהם, ופסק הרמב"ם כחכמים שהם נחשבים לנכסים ולא לכלי אומנות. הלכה ח', מלווה שבא להיפרע את חובו שלו בפני הלווה, כגון שבעת שהגיע זמן פירון החוב היה הלווה במדינה רחוקה, ותפסה אישה מטלטלין מנכסי הבעל כדי שתיזון מהן עד שישוב בעלה ממדינת הים, שחובת הבעל לזון את אשתו, ואם הוא הלך ולא השאיר לה מזונות, הרי יש לה אפשרות למכור מנכסה ולקנות בהם את מזונותיה. והמלווה שבא לגבות את חובו מנכסי הלווה לא מצא נכסים כדי חובו, ורוצה לגבות את חובו מאותם המטלטלים שתפסה האישה למזונותיה, הרי הדין הוא שמוציאים את אותן המטלטלים מידה של האישה ונותנים אותן לבעל חוב כדי שיגבה מהם את חובו, וזאת משום שאפילו אם היה בעלה אימה לא היה יכול לזון את אשתו ובניו אף שחייב במזונותיהם עד שיפרע לו את כל חובו. כפי שנתבהר בהלכה הקודמת שלמדים מהכתוב לגבי ערכין, שאין משאירין ללווה אלא כדי מזונותיו ולא כדי מזונות אשתו ובניו. ולפיכך אף כשהלווה אינו נמצא כאן, הרי המלווה קודם בגביית חובו מנכסי הלווה לזכותה של האישה לגבות מהנכסים את מזונותיה. ועל אף שלשיטת הרמב״ם חובתו של הבעל לזון את אשתו היא מהתורה, מכל מקום כאמור למדים מהכתוב שהמלווה קודם. וכאן מסתיים הפרק הראשון של הלכות מלווה ולווה.
האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.